כבר שואלת, לא התחלתי.
לא, אגדה. אם זה מעשה שהיה או סיפור שנלבד ממנו. סתם את המילה אגדה, מה זה הכוונה?
לדעתי, זה סיפור אמיתי. ואגב, זה סיפור טרגית, ויכול להיות מתאים לראש השנה, יום כיפור, לתקופה של תשובה. אבל בוא קודם כל, בוא נקרא את זה, בוא נלמד את זה, בוא נבין את זה, ואחרי זה נתחיל שאלות ואולי גם כן נבין את זה. יום, ואני גם מצטער שזה קצת בארמית, נעזור לך עם התרגום. יום אחד, זה once upon a time, יום אחד, פעם קרה, כסחי רבי יוחנן בירדנה. רבי יוחנן, הוא הלך, נכנס לתרחץ בירדן. חזיה ריש לקיש. ריש לקיש ראה אותו. אז פה אנחנו צריכים לעצור שנייה, פשוט להבין מי שני הפיגורות פה, מי שני האנשים, מי שני התלמידי חכמים, ומה באמת הגמר מספר לנו כבר. רב יוחנן היה גדול הדור, היום משתמשים בביטוי הזה, אם זה נכון או לא נכון, אם זה מתאים או זה לא מתאים, אבל באמת, באמת, רב יוחנן בכל קנה מידה היה גדול הדור בארץ ישראל. פה אנחנו מוצאים אותו בירדן, הוא היה גדול הדור. גם כן האמת היא, אי אפשר להגיע, אני לא יודע, לא רוצה להגיד בדיוק עכשיו, דף, שתי דפים, שלוש דפים, בגמרא, בלי להגיע לדעה של רבי יוחנן, ועל פי רוב, יש לנו דעה של רבי יוחנן, ומחלוקת עם ריש לקיש. שניהם ביחד, ארץ ישראל, רבי יוחנן הוא גדול דור, ריש לקיש הוא החבר, החברותה, גם אגב הגיס. אבל, כשאנחנו מתחילים הסיפור פה, זה לא נכון, כל זה לגבי רבי יוחנן נכון, אבל ריש לקיש כעת, הוא ידוע, הוא בן אדם מפורסם, הוא בן אדם אמוניטין, אבל הוא לא תמיד חכם. הרבה אנשים כשרוצים להצביע מי היה הבעל תשובה הכי ידוע בספרות הרבני, אז אני לא יודע למה, אבל דרך כלל מצביעים על רבי עקיבא. רבי עקיבא לא היה בעל תשובה, ואני אומר את זה מכמה סיבות. חלק מן הבעיה היא שכבר היום הביטוי בעל תשובה איבד את המשמעות שלה. בעל תשובה זה בן אדם שהיה חוטא וחזר מן החטאים שלו. בן אדם שלא ידע, שוב, איך שמשתמשים בביטוי היום, בן אדם שלא קיבל חינוך, בן אדם שיהיה רחוק מהדת, ואז התקרב, ואז למד, ואז מקיים יותר מצוות, אז בסדר, זה לא בעל תשובה, זה לא הביטוי נכון. ושוב, היום משתמשים בזה. רבי עקיבא, ואני היום לא ישיר רבי עקיבא, רבי עקיבא אין לנו שום מקור שאומר שהוא היה חוטא. הוא היה עם הארץ. בסדר, רבי עקיבא הלך ממצב של עם הארץ, למצב של תמיד חכם. בסדר, זה חשוב, אבל זה לא בעל תשובה. להפך, באיזשהו מקום בתוספות, זה תוספות מסכת פסחים, בדף ממתת, רבינו תם אומר, וזה במפורש, רבי עקיבא תמיד היה שומר תורה ומצוות. הוא אומר את זה בצורה מפורשת, ויש הרבה סיבות להגיד את זה, ויש אפשר להוכיח את זה. אז בסדר, קודם כל אנחנו נקבל את זה מרבינו תם. מצד שני, ריש לקיש זה סיפור אחר לגמרי. שוב להבין את הסיפור הזה, עכשיו, ריש לקיש אנחנו היום, בשורה הזו, כשהוא רואה את רבי יוחנן, הריש לקיש הזה הוא לא בן אדם כעת ששומר תורה ומצוות. להפך. עוד פעם נקרא. יום אחד הווה כסחי רבי יוחנן מירדנה, חזה ריש לקיש, הוא רואה אותו, ושבר לירדנה אבטרי, הוא גם קופץ למים אבטרי. למה הוא קפץ? אז פה אנחנו צריכים לעשות פסק זמן, פשוט להבין את האגדה פה, ויש ממש כמה שירות לפני זה בגמרא, הגמרא מספר לנו משהו פיקנטי או רבי יוחנן, אולי ידעתם את זה, אולי לא ידעתם את זה, אולי זה מסתדר לכם, לא מסתדר לכם. אבל אם תשימו לב, כן, זה גמרא בבבא מציעא דף פ' ד' עמוד א'. למטה במקור שלוש, זה גם בבבא מציעא פ' ד' עמוד א', ופשוט בגמרא, מה שבמקור שלוש בא לפני מקור ראשון. זה שורת לפני זה. היימן דבי מחסי שופרד רבי יוחנן, מי שרוצה לדמיין את היופי של רבי יוחנן, והגמרא ממשיך להגיד כל מיני דברים, איך אתה יכול לדמיין את זה. פשוט לפי הגמרא, רבי יוחנן היה, לא יודע איך להגיד את זה, הוא היה חתיך. הוא היה יותר מזה. ויש לנו כמה גמרות כזה. אם אתם זוכרים, רבי יוחנן עמד אחרי המקווה, שזה שוריה היום, אפילו לחשוב על זה, שהבנות יסתכלו עליו לפני שהם יהיו בעליהם, להביא ילדים יפים בעולם. בסדר, לא נתייחס להגמר הזו בכלל. היום הוא יושב בכלא לדברים כאלה. והגמר ממשיך ואומר, מה באמת היופי של רבי יוחנן? אגב, בסוף המקור פה, בשלוש, אתם יכולים לקרוא את הכל, שופרד רבי כהנא, מעין שופרד רבי אבאו, ושופרד רבי אבאו, מעין שופרד יעקב אבינו, ויעקב אבינו, מעין שופרד האדם הראשון, שופרה, זה יופי. מי שיש לו את השם שפירה, זה בגלל שמישהו יפה באיזשהו שלב במשפחה. ואילו רבי יוחנן לא קשיב לי, בכל הרשימה הזה של רבנים יפים, אז רבי יוחנן לא נמצא שם. הגמרא ממשיך ואומר, שני רבי יוחנן, הוא לא דומה לאחרים, למה? דהדרת פנים לא הוויה לי. רבי יוחנן לא היה לו זקן. אגב, גם יש לנו עוד גמרא שמספר על רבי יוחנן, שהוא היה בחור גדול, מלא. בלשון שלנו היום, שמן. פעם אגב, חשבו שזה יפה. אני אמרתי לאשתי, אני שמנה, אמרתי, טעות שלך שאת גרה, את חיה בתקופה לא נכונה. זה כל הבעיה. אני גם כן, אני לא רוצה להיכנס לגם כן, כמה פעמים ניסיתי להגיד לתלמידות שלי, שדווקא בנים עובים 5 קילו יותר, יחסית ל5 קילו פחות. והן לא מאמינות, אבל זה אמיתי מה שאמרתי עכשיו. אם רוצים את זה בכתב, גם אני אחתום על זה. נכון, 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 נכון. לא, זה דבר אמיתי, זה דבר אמיתי. בכל זאת, בואו נחזור לאגדה שלנו. אתם מבינות מה קרה פה? רבי יוחנן היה מאוד יפה. רבי יוחנן היה בחור גדול. אז חשבו שבחור גדול זה דבר מאוד יפה. רבי יוחנן היה בלי זקן. אז ריש לקיש ראה אותו מרחוק, מה הוא חשב? לא חתיך? לא חתיך, מה הוא חשב? חתיכה. אז מה הוא עשה כשראה את החתיכה הזאת? זהו, הוא קפץ. אז עכשיו הבנתם את הגמרא. אני יודע שיש רבנים שיתחילו להגיד שלא רבי יוחנן בכלל נכנס לירדן בגלל איזה מקווה. ורבי ריש לקיש בנשמה שלו גם כן רוצה להיטהר. זה לא נכון. פשוט זה לא נכון, ונוכיח את זה, נראה את זה במשפט הבא, שרבי יוחנן היה בחור יפה, ריש לקיש חשב שמדובר פה בבחורה יפה, הוא קפץ, אגב זה גם כן מעניין, לאיזה מטרה הוא קפץ? נו, יש כמה אפשרויות פה, אני צריך להגיד הכל. אחד, הוא רצה להתחיל איתה זה בוודאי, זה אין ספק. האם הוא עשה קפיצה מרשימה כדי לראות כמה הוא מוכשר, או ממש הוא קפץ להיות איתה, או אפילו, או בוא נגיד, אפילו לנוס אותה. פה אין לנו שום הוכחה מה באמת היה הכוונות של ריש לקיש. אני יודע שאתם תרצו להגיד, איך אני יכול להגיד משפט כזה, בגלל שעד עכשיו ריש לקיש הוא עדיין בן אדם לא כל כך תמיד חכם. עבריין לפחות. לפי המקורות שיש לנו, הוא לא רק היה עבריין, הוא לא רק היה גזלן, הוא הרג אנשים, הוא היה פושע, הוא היה ראש של פושעים. אז להגיד שיש לו עוד סניף בתיק שלו, שגם כן היה אנס, יכול להיות להיות גזלן זה מכובד, אבל מה אנחנו רואים פה בגמרא? הוא ראה בחורה, הוא קפץ אחריו, ואנחנו לא יודעים איך זה, אבל פה מדובר בבריון, בבן אדם חזק, אז אני יודע איך הסיפור היה ממשיך. אלא, אמר לי רב יוחנן, ראה שריש לקיש מתקרב, והוא אומר לו שתי מילים. אגב, השני מילים האלה, שני מילים הכי חשובים שאני אלמד היום. חילך ליאורייתא. חילך ליאורייתא. שראוי שאתה תשתמש בחייל, בהכוחות שלך, לתורה. ריש לקיש, שכנראה עכשיו הבין איזה בס הזה, זה לא בחורה יפה, זה רב עם פה גדול, אמר לי, שופרח לנשי. היה יותר מתאים, איך שאתה נראה, לאישה. חבל, יופי כזה, על בחור. מבוזבז, כן. טוב, אז הגענו לשורה וחצי, וכבר אנחנו מבינים פה קודם כל זה סיפור מעניין. אמר לי, רב יוחנן ממשיך ואומר, יהדות בך אם אתה תחזור בך, תחזור מלהיות פושע, תחזור מן החיים שלך, יהבינה לך אחותי דשפירה מיני.
יותר יפה ממנו?
כן. כך הוא אומר לפחות. לפני השידוך תמיד אומרים דברים כאלה. אבל
אם תחזור
בתשובה?
תקבל את אחותי. בלי לשאול אותה.
בלי לשאול אותה, מה פתאום לשאול? זה הבעיה בדור שלנו, ששאלות, לא, סתם.
זה לא יפה.
זה לא יפה, בסדר. זה לא יפה. אבל בכל זאת, מה אנחנו רואים פה? אני לא יודע, אגב, אם בישיבות לבעלי תשובה עדיין עושים את זה. להפך, יכול להיות שזה כדאי, זה יעבוד יותר. אז מה התגובה של ריש לקיש? קבל עליי.
ברור
שאני קבל עליו.
ברור.
קבל עליי. בסדר. מה הוא אמר? יאללה, בוא.
יכול להיות שהוא עדיין עם האנרגיות של לא יודעת מה. כאילו, הוא אמר בתור, גם אחותך, אני עושה הכל, כמו עשיו
שמחר את הבחורה שלו. יכול להיות, יכול להיות. אז איך אנחנו יכולים להבחין את זה? לראות איך הסיפור ממשיך, נכון? פה, את צודקת, שריש לקיש הוא בחור קצת, איך אומרים, מפוקפק. אנחנו לא כל כך... אנחנו לא כל כך סומכים עליו, אבל בכל זאת, רב יוחנן אומר לו משפט אחד, תיקח את הכוחות שלך ותשתמש לתורה, ואז נותן לו איזשהו צ'ופר, אם אתה תסכים, צ'ופר. איך ש... כן. וריש לקיש מסכים, מסכים. בואו נמשיך. בואי למחדר לעטוי ימנה, הוא ניסה לקפוץ בחזרה, לקחת את הבגדים שלו, את הדברים שלו, אז עכשיו אנחנו גם מקימים, וזה היה מובן מאליו, שהוא גם התפשט לפני שהוא נכנס למים, אז הוא מנסה לקפוץ עוד פעם, לקבל הבגדים שלו, ולא מוציא הדר, לא היה לו הכוחות. זהו, הוא בחור ישיבה 15 שניות, וכבר הפך איך אומרים? נפנה. ולא מוציא הדר, זהו. אגב, רשי אומר את זה.
הדר זה כוח?
הדר שמה. ולא מציא, בשורה שנייה במקור שתיים, לקפוץ כראשונה, כי שמקבל עליו עול תורה, תושש כוחו. אחרי שהוא קיבל עצמו להיות בחור ישיבה, זהו, הלך לו, אין לו. ממשיך במקור ראשון, בסוף שורה שלישית. אקראי, זה מלשון מקרא, הוא למד תורה שבכתב. ואת תנה, הוא למד תורה שבעל פה, ושווה גברה רבה. הוא הפך להיות בן אדם גדול. לא, זאת אומרת, הדבר, האמת היא, שהדבר הכי מרשים בכל הסיפור הזה, זה החצי משפט הזו. שהוא קיבל לעצמו, אז מישהו חשב, אה, זה רק בשביל הבחורה, אבל בסוף הוא שבא, זהו. הוא השאיר את כל החיים שלו. הוא עשה מהפכה רוחנית, ממש מהדרגה הראשונה, והוא התחיל ללמוד תורה, למד תורה שבכתב, למד תורה שבעל פה, ואז והפך להיות בן אדם גדול. לא כל אחד שמתחיל ללמוד, הופך להיות בן אדם גדול. וזה מה שכתוב פה. עכשיו הגמרא פשוט מדלג, אני לא יודע כמה שנים. יכול להיות שעכשיו מה שמדלג זה כל הסוגיות שיש לנו בשעס. כל פעם שיש לנו מחלוקת רבי יוחנן ויש לקיש, מדלגים עכשיו ומגיעים ממש לסוף חייו. אז כל הסיפורים שאנחנו מכירים הריש לקיש ורבי יוחנן, כבר לא מתייחס. כמה זמן? אין לי מושג. 5, 10, 15, 20 שנה, אין לי מושג, כמו שאמרתי. בואו נמשיך. יום אחד, עוד פעם, הוו מפלגי בי מדרשה, היה מחלוקת בבית המדרש. הסייף והסכין והפגיון והרומח ומעגל יד ומעגל קציר, מאימתי מקבלים טומאה? אז פה הוא מלמד משעת גמר מלאכתן. ומאימתי גמר מלאכתן? רבי יוחנן אומר, מי שצרפן בכבשן. בואו נבין את ההלכה, פשוט כשאפשר להמשיך. יש לנו הלכה שבאמת אין שום משמעות היום חוץ מבניית סוכה, שזה דבר שמקבל טומאה בסוכה, אסור לבנות את השחק מדבר שמקבל טומאה. מה זה דבר שמקבל טומאה? כלי. זאת אומרת, אם יש לי עץ פשוט, אני יכול לשים את זה כשחק. יש לי עץ שהפכתי לסולם, מסמר פה, מסמר שם, יש לי סולם, זה הפך להיות כלי, כלי, אני שמתי על השחק, זה פסול, זה שחק פסול. למה? שזה כלי. פה יש התייחסות לטומאה לגבי דברים מברזל, ברזל, לפני שזה כלי, זה לא מקבל תומה. זה לא שברזל מקבל תומה, זה כלי מקבל תומה. אז מה השאלה פה? אז מתי זה מקבל תומה? מתי זה הפך להיות כלי? אז מה כתוב, מה כתוב פה? עוד פעם, כל הדגמות היה סייף, הסכין וכל זה, ואם אתה מקבל תומה, משעת גמר מלאכתן. כשאתה גומר לייצר את זה. ומתי זה? אז רב יוחנן אומר, מי שצרפן בכבשן. אז אתה לוקח... זה, אין לי מושג איך להגיד את זה באנגלית, אז בוודאי לא בעברית. יש מילה באנגלית, אגב, יפה. סמלט. בסדר. אתם מכירים את המילה הזו? לא, סמלט. סמלט לא שמעתי בחיים שלכם. Even you never heard it. Okay, I'm sorry. טוב. אז זה לקחת את הברזל ולשים את זה באיזשהו דפוס כזה, ואז שמים את זה בתנור, אז כשמציעים את זה מן התנור, אז זה נגמר ככה, רבי יוחנן אומר. ריש לקיש אמר, לא, לא ככה. מי שיצחצחן במים, אחרי שמוצאים את זה מן התנור, אז צריכים לשים על זה מים קרים, וזה סוגר את זה שתהיה יותר חזק. מי צודק? למה? למה אתה אומר את זה? יפה. מה ההבדל בין רבי יוחנן וריש לקיש? רבי יוחנן... כן.
זה
מבין וזה לא... כן, סליחה. זהו. ריש לקיש יודע, אם אתה צריך להשתמש בסכין, כדאי שיהיה סכין הכי חזק. נכון? רבי יוחנן, הוא יושב בבית מדרש. רבי יוחנן יודע הרבה הרבה תורה. אבל פרקטיקה, איך לעשות דבר... אז יכול להיות שיודע. אגב, רב יוחנן יודע שהוא לא יודע כמו ריש לקיש, והוא אומר בפומבי שריש לקיש צודק. הבעיה היא איך שהוא אמר את זה. אמר לי, ליסטאה בליסטיותי ידע. מה זה ליסטאה בליסטיותי? גנב או גזלן יודע... איך להיות גזלן.
הוא מבין
בעסקים שלו. אז מה רב יוחנן אומר? אני מודה, אתה יודע איך לעשות סכין יותר טוב ממני. לא יפה. בסדר. אני אנסה לעשות כמה דברים היום. דבר אחד שאני אנסה לעשות, גם להגן על רב יוחנן. למרות, רק שם, למרות שכל אחד פה יודע שבחיים שלנו, כל אחד שיודע לדבר, פעם אחת היה איזשהו פליטת פה שאמרנו דבר ששנייה אחרי, או דקה אחרי, או יום אחרי, למה אמרתי דבר כזה? זה הדבר הכי טיפשי שאני יכול להגיד, וחבל שאני לא יכול לקחת את זה בחזרה. כל אחד... כן.
אני חושבת שזה לא בדיוק פליטת פה, כי...
זה יותר מזה.
אנחנו רואים בכלל, כאילו, כל הנושא של החזרה בתשובה, שישהו מצליח אותו בתשובה, אנחנו רואים כאן איזשהו... למרות שיצא מזה משהו מאוד טוב, אנחנו רואים איזשהו קלות דעת בעניין הזה שהוא מציע את החולות.
אבל בואו נשמור על זה שנייה לראות את התגובה שלהם. לשני צדדים. אני עדיין חושב או רואה את זה כפליטת פה, אבל בואו נראה את ממש את המשפט הבא. גם רצית להגיד משהו?
אני גם יכולה ללמד זכות הרביות.
בסדר.
אבל אתה רוצה להמשיך? או שאתה רוצה שאני אגיד
לך יד? נעשה בחיר? לא.
הוא יתקבל לאמת הפנימית, הוא לא כל כך יתקבל לאופי שלו.
בסדר, יפה, יפה. בואו נמשיך, מאוד יפה. בואו נמשיך. אמר לי... ריש לקיש ממש בהלם. ומה הנית לי? מה יצא לי מכל הסיפור הזה? הותם רבי קורו לי, שם גם כן התייחסו אליי כגדול הדור. רשי פה אומר, רבו קורו לי רבן של ליסטים, וראש להם הייתי. אני הייתי הגדול הדור בליסטין, הייתי הגנב הכי מפורסם, ראש המאפיה. הוכה רבו קורו לי, וגם עכשיו קוראים לי רבי. אמר לי, רבי יוחנן אמר לו, ענאי לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה. מה זאת אומרת? מה ההבדל? עכשיו אתה תחת כנפי השכינה. חולש דייטי דרבי יוחנן. רבי יוחנן, מה זה חולש דייטי? חולש דייטי. חולש דייטי זה לא רק שלא רגיש טוב. אגב, משפט הבא, חולש ריש לקיש. ריש לקיש. הוא נהיה חולה מזה, חולה מזה. אבל רבי יוחנן...
השתגע.
השתגע, זה הייתי קורא לזה... דפרשן. לא, לא דפרסיה, יש מילה בעברית. דיכאון.
דיכאון.
הוא נכנס לזה, זה חלש דייטי. הוא נכנס לדיכאון מזה. אגב, כשמישהו בדיכאון, הוא לא רוצה לפעול, לא רוצה שום דבר, הוא פשוט, הוא איבד את כל הכוחות שלו. ממשיך. חולש דייטי דרב יוחנן, למה הוא חלש? למה הוא נכנס לדיכאון? בגלל הוא ראה איך ריש לקיש הגיב למה שהוא אמר. חולש ריש לקיש, ריש לקיש נהיה חולה. עתי אחתי, אחות שרב יוחנן בא, כבחיה והיא בוכה. אמר לה, היא אמרה לרב יוחנן, עשה בשביל בני, תעשה משהו. אמר לה, הוא מצטט פסוק, עזבה יתומך, יתומך ואני אחיה. עשה בשביל אמונתי, המלאך, ואמונתך, עלי תפתחו. קדש ברוך הוא יעזר. זה באמת מה שהוא אומר. נוח נפשי דרשים בן לקיש, ריש לקיש נפטר. זה מה שאמרתי. כל החיים שריש לקיש כתמיד חכם, לא מתייחסים פה. אלא משפט אחד. הוא למד בזה, בן אדם גדול, נפטר. כל הגמרות, יש לנו את כל הדעות שלו, אבל פה, נפטר. והבה כמצטער רב יוחנן בתרי, רב יוחנן היה כל כך, הצטער ממה שהוא אמר, ממה שקרה פה, טובה, או הצטער על ריש לקיש, אמרו ברבנן, מי לזה ליתווה לדייטה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר לו את השמחה שלו, את הדת שלו? נזר לזה בן פדת. נביא לו את רב לזה בן פדת, דמחד את נשמייטתה, שהוא בן אדם מאוד מאוד חריף. מחדד זה חריף, הוא מאוד מאוד חריף. אז הוא יוטיב קמי, הוא בא והוא ישב לפני רבי יוחנן. כל מילת דהבי, אמר רבי יוחנן, כל מילה שרבי יוחנן אמר, אמר לי, ולזה מפדת אמר, תני דמסאי לך, יש לי איזשהו ברייטה, שזה מוכיח שמה שאתה אומר, זה נכון. אמר, את כבר לקישה, אתה דומה לריש לקיש? בר לקיש שכי הווה אמין המילתה, כשאני אמרתי דבר, אז מה ריש לקיש עשה? הווה מקשילי 24 קושייתה. הוא ישואל אותי 24 שאלות. ופרקין עלי 24 פירוקי, ואני הייתי צריך לתת לו 24 תשובות. וממילא רב חשמייטה, ומגלל זה התורה הפך להיות דבר הרבה יותר גדול והרבה יותר משופשה. יפה. ואת אמרת, תני דמסאי לך, ואתה לא זבן פדעת, אתה אומר לי שאתה יש לו הוכחה שאני צודק? אתה לא ידענת שפר קמינה, לא ידעתי שאני יודע מה שאני אומר. אני צריך אתה שתגיד לי שאני צודק. הווה כעזו וקרא מנה, הוא הסתובב והוא פשוט קרא את הבגדים מעלה, וקבחי והיה בוכה, ואמר, היכה את בר לקישה, היכה בר לקישה. לאן נעלמת ריש לקיש? וקצבח עד שבדייתי מיני, עד שהוא שתגע לגמרי, בו רבונן רחמי עלי, החכמים התפללו, שקדש ברוך אלם רחמים, ונוח נפשי, רב יוחנן נפטר. אז פה יש לנו, כמו שאמרתי, סיפור עצוב, מן הסיפור הזה שני חכמים מתים, פליטת פה, אחד, מכוון, לא מכוון, שני אנשים מתים, וסיפור יום ונורא. אז למה הבאתי את זה? כן. זה צריכים פסיכיאטר להגיד את זה. אבל את צודקת, פה אנחנו רואים שריש לקיש פשוט נהיה בן אדם חולה מזה. רב יוחנן הסתובב, אבל שניהם הגיבו בצורת אחרת. זה אני לא מוסמך להגיד, כן.
למה בכלל החברה ורבי יוחנן עצמו לריש לקיש להתבחור? למה עשה אותו בכלא? הוא היה כזה פושע?
הוא חזר בתשובה. אני יודע, יש מחלוקת בין המהר"ל לבין הנודע ביהודה. שניהם היו רבני פראג, אבל בתקופות אחרות. ומחלוקת לגבי מה אם בן אדם מגיע לבית משפט, הוא גנב והוא אנס והוא רצח וכו', והוא יגיד לבית משפט, לבית דין, הוא יגיד, חזרתי בתשובה. אז הנודע ביהודה אומר, למה אנחנו לא מסתמכים על זה? בגלל שאנחנו לא יודעים אם זה אמיתי או לא. ומה שיוצא מנודע ביהודה, אבל אילו אפילו ידענו מזה, אז אולי היינו מקבלים את זה. המהר"ל אומר לא, הוא פשוט זורק את הרעיון, אומר, בית דין של מטה עובד לפי משפט, בית דין של מעלה הולך בכלים אחרים. שם הוא מנסה להסביר, אפשר למצוא את המהר"ל בשתי מקומות, הוא עושה השוואה בין הבן סורר ומורר לבין ישמעאל. ישמעאל זה הנער באשר הוא שם, אבל אצל בן סורר ומורר זה על שם סופו. אז שם שואלים, נו, אז מה ההבדל פה? אבל להגיד את האמת, בארץ ישראל במאה השלישי באמת לא היה לנו כל כך הרבה כוח. הרומאים היו בעל הבית פה, אנחנו היו אז הפלסטינאים. זה לא אמרתי משפט פה, אבל לא, פשוט לא היה לנו שום כוח. אבל להפך, הפלסטינים היו הורגים אותו מיד. אז פשוט, לא היה לנו כוח, לא היה לנו בית משפט, לא היה שום דבר. פה, כל מה שיש לנו זה איזושהי הנהגה רוחנית, והבן אדם חזר בתשובה, ותחת חסותו של רבי יוחנן, שהוא גדול הדור, אז זהו, אז הוא כבר בן אדם בסדר. כן.
יש פה שלב, אחותו מבקשת, אחותו אשתו של מבקשת מאחיה, שהוא יסלח לו,
תעשה משהו.
שיגיד לו שהוא מצטער.
נכון.
אז זה השלב פה באמצע, שיש פה אגו של זה,
זה אגו, את יכולה להגיד, זה אגו, אולי את צודקת, אני רואה את זה יותר באמת כבר הדיכאון. שכבר אמר לנו ש... ככה נראה לי שהוא כבר ראה שהוא לא יכול לעשות שום דבר. וכל מי שמנסה לעזור לו, הוא פשוט תוקף. הוא כבר משהו שתבש. אגב, רק עוד דבר מעניין אצל רב יוחנן, יש לנו עוד גמרא בברכות, שרב יוחנן איבד 10 בנים. הוא קבר 10 בנים. וזה לא השפיע. ולהפך, כתוב בגמרא ממש מוזרה, שהוא לקח את האצבע של העשירי, והוא הגיע לנחם אנשים, ואמר, אני קברתי 10 אנשים, ואני המשכתי בחיים שלי, אתם גם כן יכולים להמשיך בחיים שלי. למרות שהמשפט הזה אני לא מבין בכלל, זה דבר מוזר ביותר, אבל בכל זאת, שהוא סבל, 10 ילדים נפטרו, אבל הוא המשיך הלאה, אבל...
זה לא משפיע עליו אז.
יכול להיות, זה וזה גורם, יכול להיות, אבל פה אני חושב יש הבדל משמעותי, מה? שהוא הבין שהוא עשה את זה. 10 בנים שלו, כל מיני סיבות, אבל זה מה שהוא עשה. טוב, אבל למה אני הבאתי את כל הסיפור הזה? קודם כל, יש לנו את כמו היה הכותרת פה, התשובה של ריש לקיש. ריש לקיש הוא בעל תשובה. נראה לי שיש כמה שלבים פה, ונראה לי שיש מה להגיד לגבי גם השקפת עולם של ריש לקיש, וגם השקפת עולם של רבי יוחנן. יש גמרא במסכת יומא, אגב, במקור ארבע אפשר לראות את איך ריש לקיש היה כשהוא היה גנב וגזלן וכו', וגם אפילו שהוא הרג מישהו, זה מובא במסכת גיטין במקור ארבע, אם רוצים לראות את זה. בשלוש שורות מלמטה, קטלין הוא כולו, כשהוא הרג הרבה אנשים, אבל אפשר לראות את זה. אגב, אלו שהרגו היו מגיע להם. לגבי ריש לקיש במקור שבע תוספת אומר, מכאן הוא רבינו אותם, ריש לקיש מתחילה ידע הרבה, אלו שברק שפרק עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בלסטיות. שריש לקיש רבינו אותם טוען, כשהוא היה צעיר, הוא היה בחור ישיבה. הוא היה בחור ישיבה שיצא מן הישיבה, הגיע לאן שהגיע, ועכשיו הוא חוזר לתורה. אז אם זה, כמו שרבינו תם אומר, רבינו תם סובר שרבי עקיבא אף פעם לא היה פושע, הוא היה עם הארץ, הלך מעם הארץ לתמיד חכם. ריש לקיש הפך מבחור ישיבה לפושע, וחזר לו. זה בן אדם שחזר בתשובה, זה בעל תשובה. נכון. אז עכשיו, לפי רבינו תם, אנחנו מבינים קצת יותר ממה שהבנו לפני זה. יפה. במקור תשע, יש לנו גמרא ששוב לדעתי מאוד ידועה, אבל לא כל כך פשוט. אמר ריש לקיש, גדולת תשובה. בואו נפסיק שנייה, רק עם גדולת תשובה. איך אומרים את זה באנגלית? גדולת תשובה? איך אתם מתרגמים את זה? Great or awesome? Great. זה תלוי אם הוא יהיה מקליפורניה או לא. אוקיי, בסדר. ריש לקיש אומר, גדולה תשובה. אבל למה אנחנו מקשיבים קצת יותר מרב אחר שאומר את זה? נכון. אגב, אני נזהר. באמת, צריכים להיזהר. כשמנסים להבין את מילה או משפט או פסיקה של רב מסוים, שזה בא מן החוויות שלו, בגלל שאז תגיע מאוד מהר למסקנה, אז כל אחד, כל דבר זה סובייקטיבית, וכל אחד מן הניסיונות שלו, וצריכים להיזהר להגיד את זה. אני חושב שפוסקים גדולים, אפשר לפסוק מכל מיני מצבים, והם צריכים להבין, אבל בכל זאת, כשמגיע לריש לקיש ותשובה, זה יותר מעניין. אגב, מצאתי משפט אחד, שיעור שרב סולובייצ'יק העביר לפני כ-40 שנה, הוא אמר שאין ספק שריש לקיש הבין תשובה, ורב יוחנן לא כל כך הבין. הוא אמר, אחד מדבר על תיאוריה, ואחד זה התהליך שלו. אז בואו נראה, או בואו נקשיב היטב לריש לקיש. יכול להיות. מה שאמרת עכשיו זה דבר מאוד חשוב. פוסקים שעוסקים בבעלי תשובה צריך להיות, אתה יכול להיות פוסק הכי טוב, הכי זה, אבל צריכים להבין את הבעלי תשובה. זה בעיות אחרות, זה עניינים אחרים, וזה פשוט לב אחר. וזה נכון. אמר ריש לקיש גדולה תשובה. שזדונות נעשות לו כשגגות. בן אדם שחוזר בתשובה, זה הופך את החטא לשוגג. שנאמר מביא פסוק, שוב ישראל עד השם לקח, כי כשלת בעווניך, האבון מזיד הוא. אבון, המילה אבון זה דבר במזיד. וקורא לי מכשול, ובכל זאת כשלת בעווניך, זה מכשול. מכשול זה שוגג. איני, האם זה נכון שריש לקיש אמר את זה? והוא אמר ריש לקיש גדולה תשובה. עוד פעם. ריש לקיש אומר שתשובה זה דבר נהדר, בן אדם שחוזר בתשובה הופך את החטא, שהאבון, כשהוא עושה את זה היה בזדון, הופך את זה לשוגג. אם לא הבנת את זה, למה זה נכון, אז זו שאלה מצוינת, שאף אחד לא מבין. בסדר. אז הגמר שואל, סתירה, איני, האם באמת זה נכון שהוא אמר את זה, ריש לקיש אמר משהו אחר. והוא אומר ריש לקיש גדולה תשובה שהזדונות נעשות לו כזכויות. שנאמר, ובשוב רשע מרשעתו, עליהם הוא יחיה. לא קשה, אין סתירה. כאן מאהבה, כאן מיראה. אז בואו נסיק להבין את הגמרא פה. ריש לקיש אומר שיש שני דרכים לתשובה. יש תשובה מאהבה ויש תשובה מהירה. יש תשובה שיש את הכוח להפוך את מה שהיה בזדון לשוגג, ואנחנו לא מבינים את זה. ויש כוח של תשובה להפוך את החטא שהיה בזדון לזכות, ואנחנו לא מבינים את זה. שניים אנחנו לא מבינים. אגב, תשובה זה לא עניין לוגית. בן אדם עשה משהו היסטורית, משהו רע. אז איך הרצון שלי היום יכול למחוק את זה? זה עדיין שם. בוא ניקח את ריש לקיש. הרג אנשים, עשה תשובה. יש תחיית המתים? הם עדיין מתים. אז מה? איך אפשר להסביר את זה? אז אני אנסה להסביר את שני הדברים. אגב, זה תהיה החלק הקשה בשיעור. רוצים להבין את זה? את הדינמיקה, איך זה עובד? כן. שאני אסביר את זה עוד פעם? כן. יש לנו בגמרא זו שני דעות, ושניהם של ריש לקיש, במבט ראשון הוא סותר את עצמו. יש לנו פה... לא, 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 זה מעניין. הגמרא אומרת שהוא אמר את שניהם, אבל הוא לא אמר את זה באותו תהליך של תשובה. הגמרא מביא את, 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 את השנייה, אמר לא, הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה. אז במבט ראשון חושבים שלא יכול להיות שהוא אמר את זה, הוא אמר את זה, לא, לא, הוא אמר את שניהם. זה המסקנה, הוא אמר את שניהם. אבל לא אמר את זה באותו תקופה, אולי לא תקופה, באותו הזדמנות, אבל הוא אמר את זה במקרים אחרים. זו תשובה מאהבה, זו תשובה מיראה. ושוב אני אומר, שניהם לא כל כך פשוטים, ויש הרבה, הרבה, הרבה דיו שנשפח. כשניסו להסביר את זה, וזה באמת מה שאני רוצה להסביר היום. איך זה פועל, איך זה יכול להיות. זה לא הגיוני, איך זה יכול להיות. אני רוצה להתחיל עם עניין הזה ששוקג. בואו נתחיל ככה. יש ספר שלא הבאתי היום, לא יודע מה חשבתי הבוקר, אבל לא הבאתי את זה. זה ספר שנקרא קובץ מאמרים. קובץ מאמרים זה קובץ המאמרים של יהודי, שמת על קידוש השם בשואה, בשם רב חנן וסרמן. רב חנן וסרמן היה התלמיד המובהק של החפץ חיים. אגב, רב צבי יהודה אף פעם לא הזכיר את שמו, בגלל שהוא זלזל באביו. הוא זלזל ברב קוק, היה להם מחלוקת גדולה, הוא לא היה כל כך ציוני, ואגב, למדו ממש ביחד באיזושהי תקופה. ואנשים, הוא היה אנטי-ציוני, לא צריך לפרט את הכל, אבל רב צבי יהודה בחיים שלו לא רוצה להזכיר את רב חנן וסרמן, אבל בכל זאת, בוא נגיד, הוא מת על קידוש השם, ויש הרבה להגיד עליו. הוא שאל את החפץ חיים שאלה. כתוב ברמח"ל, אולי הבאתי לכם את הרמח"ל, כן, במקור 11, ואם תאמר, אם כן, מידת הרחמים, למה היא עומדת, כיוון שכל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר, התשובה ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם. מה שהוא הולך ומסביר פה, ואומר פה, תשובה זה לא הגיוני. אגב, אפשר להגיד עוד דבר, תשובה זה לא אמיתי, לפי האמת, התפיסה שלנו באמת, וגם על נקודה הזה יש הרבה להרחיב. למה אני אומר זה לא אמת? אתמול עשיתי דבר, היום אמר, חבל שעשיתי את זה. אוקיי, בסדר, מחקתי את זה. מה זה מחקתי את זה? זה מה שעשיתי אתמול. אז מה הרמח"ל אומר? נכון, תשובה רק פועלת בגלל מידת הרחמים. זאת אומרת, הכוח למחוק את מה שעשיתי אתמול, זה בא ממידת הרחמים. בלי מידת הרחמים אי אפשר לעשות את זה. אז זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אלוקים יושב בשמיים ויש לו טיפקס. נכון? מוחק דברים. זכותו. אבל לפי ההיגיון זה פשוט לא עובד. אז רב חנן שאל את חפץ חיים שאלה מאוד פשוטה. אבל אני צריך קודם להסביר את זה קצת. בוא נגיד שעשיתי מצווה הבוקר. ואחרי זה אני אומר, חבל שעשיתי את המצווה הזה. יש לי חרטה על המצווה. על מצווה. אני אומר, חבל שעשיתי המצווה הזה. זה סיפור. אני מכיר בחור שהגיע מאמריקה, פעם ראשונה הגיע ישר לכותל, התפלל, הניח תפילין. אחרי שהוא התפלל, עוד בחור ביקש ממנו, אפשר להשתמש בתפילין? כן. נעלם, גנב לו את התפילין. סיפור יפה. לא יפה. אז מה אם המשפט הבא שלו, חבל שגעתי לארץ, חבל שנחתי תפילין, חבל שהתפללתי היום, האם יש לי חרטה על משהו טוב שעשיתי, זה מוחק את זה או לא מוחק את זה? מה ההלכה? זה פועל או זה... האם חרטה רק עובד על הדברים הרעים שעשינו, או חרטה גם עובד על הדברים טובים שעשינו? סליחה? כן, למה? ומה אם התשובה שלי רק בגלל יש בחורה יפה פה?
אבל אתה סומך על זה שבן אדם יש לו נשמה טהורה, ואם זה... שואל אותו אחרי שהוא ירגע...
שנייה, כולם הבינו את השאלה שלי? למה ריש לקיש חזר? יש בחורה מאוד יפה. זה מאוד עמוק וזהו, יש בה, יש. בסדר, את צדיקה. אוקיי. לא, 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 מה שמעת? זה מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. אז קודם כל עובדה, הגמרא אומרת, אם יש לי חרטה על משהו טוב, מוחק את זה. הרמב"ם מביא את זה להלכה בהלכות תשובה. שמוחק את הטוב. אגב, פסק זמן, זאת אומרת שחרטה זה דבר מאוד מאוד חזק, וצריכים להיזהר איך משתמשים בזה. אני מכיר בחור אחד שיכנס לדבר עם אשתו, 5 ילדים, והוא אומר, יש לי חרטה שהתחתנתי איתך, לא אוהב אותך, אף פעם לא אהבתי אותך, יש לי חרטה על הכל. נו, זה יפה, נכון? בסדר, הוא הספיק להתגרש עוד פעמיים מזה. הרמב״ם פוסק, הגמרא אומרת, שבן אדם שמתחרט על הטוב שהוא עשה, מוחק את זה. אז מה היה השאלה של החפץ, של רבו חונן על החפץ חיים? מה הוא שאל את רבו? הרמח"ל אומר שזה רק מידת הרחמים שמוחק את העבירות, בלי זה תשובה לא עובד. אז רבו חונן אמר, אבל זה לא מסתדר. אנחנו יודעים שחרטה פועל למחוק גם את הטוב שעשיתם. אז זה לא מידת הרחם, זה מידת הדין. זה היה שאלה. שוב, זה בקובץ מאמרים, יש מאמר התשובה. שם זה מופיע. החפץ חיים ענה, שהאמת היא, ואולי זה מתחבר מה שאמרת, אבל לדעתי, התשובה של רבי חונן בעצמו אמר, זה יותר מתחבר מה שאמרת, ואני לא יודע אם נגיע לזה. החפץ חיים אמר, שהאמת היא שבן אדם שמתחרט על הרע שהוא עשה, הוא עושה את זה בגלל שלא שהוא מתחרט על המעשה, הוא מתחרט על העונש שמגיע לו. הוא אומר שאילו אליהו הנביא היה מגיע, תשמע, זה on the house, פעם ראשונה זה בסדר, אין שום עונש. האם בן אדם היה מתחרט? הוא אמר, ככה החפץ חיים אמר. אגב, אפשר, יש כל מיני שאלות שאפשר לשאול עליו. אבל מה שהחפץ חיים אומר, זה מצוין להגמרא שלנו. למה? אני אפרש את עצמי. בואו נגיד שיש לי תשובה מהירה. מה זה תשובה מהירה? ממה אני מפחד? מהעונש. זה תשובה מהירה. אז תשובה מהירה, אני מתחרט מהמעשה שעשיתי, או אני מתחרט מהעונש שמגיע לי? מהעונש. אז אם אני מתחרט מהעונש שמגיע לי, זאת אומרת שמעשה עדיין חי וקיים. אז עכשיו זה מעשה שאני לא מקבל עונש. אז מה קרה פה? זה החרטה הפך את הזדון לשוגג, בגלל שהמעשה עדיין שם. מובן מה שאמרתי? או שנגיד את זה עוד פעם. כשבן אדם...
זה לא מחק את זה לגמרי.
יפה.
יפה.
ולמה? ולמה? בגלל שרק היה לי חרטה על העונש, ולא היה לי חרטה. אבל לפי, לו יצור, אילו הבן אדם באמת היה מתחרט על המעשה שהוא עשה, הוא יכול למחוק את זה.
זה כזכויות.
אז עוד פעם, שנייה. אז מה שאנחנו עכשיו מבינים, אני מקווה, מה שאנחנו מבינים לפי מה שהחפץ חיים הסביר, שבן אדם שמתחרט על העונש, זה תשובה מיראה, זה הפך את זה לשוגג. זה, באמת זה ברמה יותר נמוכה. אגב, כשאני מסתכל על ריש לקיש, ויוחנן ויש לקיש, מי? כן. רב יוחנן באמת, בסדר, נגיע לזה בעוד מעט. אגב, מה שרב יוחנן בעצמו אומר, הוא אומר באמת, יש שני דברים בחטא ויש שני דברים במצווה. יש המעשה מצווה ויש מעשה עבירה, ואז יש את היחס בין הבן אדם, בין בורי עולם. זה שני דברים, זה לא אותו דבר. אני אתן לכם דוגמה ממש גרועה ביותר. שבואו נגיד שאשתי, אני חוזר לחבר הזה שאומר, אני לא אוהב אותו, בואו נגיד שאישה אומרת לבעלה, תביא פרחים. הוא מביא פרחים. הוא אומר, אבל אגב, אני לא אוהב אותך. זאת אומרת, פה עשה מעשה מצווה, אבל אין שום קשר ביניהם. אז מה באמת החשיבות של המצווה בלי היחס, זה מילה טוב ל-relationship או לא? לא, 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 relationship. זאת אומרת, אין קשר, אבל יש מצווה, מה זה עוזר? אגב, מצד שני, בואו נגיד שבן אדם חטא, אז מה הוא עושה? הוא עושה מעשה רע, וגם כן הוא עשה נזק לקשר. אז יש שני דברים שצריכים לעשות. צריכים לבנות את הקשר בחזרה, וגם כן למחוק את הרע שהוא עושה. אז יש שני שלבים. אז באמת, מה שיוצא, זה לפי מה שרב יוחנן אומר, בן אדם שחטא, צריכים לבנות את הקשר מצד אחד, והרחמים של הקדוש ברוך הוא מוחק את הרע שהוא עשה. אבל בן אדם שהוא אומר, חבל שעשיתי מצווה, באותו זמן הוא ניתק את הקשר, וגם, אז זאת אומרת, המצווה עדיין שם, אבל מצווה שם בלי קשר, אין שום יוקרה. וגם בוא לשמה, בא לשמה, נכון. נכון. זה מאוד מעניין, נכון?
זה נורא מוזר.
נכון, מעניין.
בסדר.
לא, זה מאוד מעניין איך הרמב״ם ממש... לא מתאים, הרמב״ם פה, אני חושב שזה ביטוי שאנחנו נבין מה הכוח של חרטה. זה באמת הנקודה. שחרטה כל כך, זה כלי, זה כלי אוטומי. נכון, נכון, זה כלי, לא, זה מה שאנחנו צריכים להבין. אם יש מישהו אומר, בסדר, למה אני אלך לבית כנסת? למה אני אגיד מתחרט ביום כיפור? למה אני מתחרט בכלל מה שעשיתי? מה זה יעזור? אז לפי הרמב״ם, שאגב חידש, כאשר הוא כתב הלכות תשובה, לדעת, אני חושב זה הספר הראשון על תשובה. לא חשבו לכתוב על זה, והוא הלכות על תשובה. הרמב״ם פה, נכון כשאמרת, הוא פוסק להלכה שחרטה כל כך יועיל, אבל לצערנו זה גם יועיל למחוק את הכתוב וגם למחוק את הרע. בוא נמשיך קצת, ואני רוצה עכשיו באמת להסביר את הצד השני. תשובה מאהבה זה עדיין לא מובן לנו. זאת אומרת, איך זה הופך בדבר שהיה רע להיות טוב? שוב, גזלתי, הרגתי, רצחתי, כל מה שאפשר, איך זה הפך את זה להיות טוב אחרי שחזרתי בתשובה? עוד דבר. מה רב יוחנן באמת אמר לו? לא, בהתחלה, מה אמר לו? שני מילים. אמרתי, זה היו שני מילים
אחרים.
חילך. יורייטה, תיקח הכוחות שלך ותשתמש בזה לטוב. האם ריש לקיש עשה את זה או לא עשה את זה?
עשה.
איך אנחנו יודעים?
הוא לא יצליח לקפוץ.
יפה ולא יפה. זה חלק שאני לא אוהב. איך אנחנו יודעים שריש לקיש עשה מה שרב יוחנן ביקש ממנו?
הוא
אני רוצה עכשיו תשובה מצוינת, לא סתם תשובה, כן.
הוא אמר שעל כל קושייה, רק שאנחנו נתראה 24
מילים,
אז כל מילה הוא שאל אותו בדיוק מה זה אומר, בדיוק
מה זה
פירוש.
אז מה?
הוא רוצה
ללמוד מדי תורה
כמה שיותר.
כן, אבל
יותר. שנייה, יותר. מה שאת אומרת, זה נכון, אבל יותר. למה הוא אהב את ריש לקיש? רבי אלעזר בן פדת היה בחור ישיבה מצוין. מה שהרב אמר זה נכון. הוא יושב שם שהראשונה, והוא עושה ככה מכל מילה שהרב אומר. למה הוא אהב אותו?
הוא נתן לו אתגרים. הוא העמיד לו אתגר.
אגב, כבחור...
הוא בעצמו
עליו למעלה אותו. כשבחור שהגיע מחוץ לארץ, ולמדתי בישיבה פה בארץ, וראיתי איך הישראלים צועקים על הרבנים, ופשוט לא הימנו. אני הייתי בשיעור של רב ליכטנשטיין ביחד עם רב יובל שרלו, ביחד עם הכהן, ואני אגיד לכם איך שהם צעקו על הרב, אנחנו יושבנו שם, בחיים לא היה צועק על היה מפחד אפילו להגיד לו שאני לא מסכים. רב רעים, כל הזמן, מה אתה אומר? איך אתה אומר את זה? יש גמרא, יש את זה. בסדר, היה מעניין. לא ישנו בשיעור.
אבל זה באמת, כמו שאני אומרת, זה מאתגר.
זה נכון, אבל כולכם צודקות ומפספסים את הנקודה. למה הוא אהב את ריש לקיש? בגלל שריש לקיש הוא פושע.
כי הוא זיהה את הכוחות שלו.
נכון, אבל הוא פושע. מה הפושע עושה? יותר, מה הפושע עושה? יפה, אבל מה הפושע עושה? כשהוא ראה בן אדם שיש לו כסף, מה הוא עושה?
מטפל עליו.
הוא מטפל עליו. והוא קופץ. כן, הוא קופץ.
אז ככה הוא
מתלהבות? סטפה?
התלהבות?
לא רק התלהבות.
כל רמה חבריו,
לא? נכון. He attacks. איך אומר? תוקף. הוא תוקף. ריש לקיש תוקף את כל הקורבנות שלו. הוא תוקף. אז מה הוא אמר לו? חלך ליראיתא. תיקח את הכוחות שלך ותשתמש בזה בתורה. ואיך אנחנו יודעים ורואים שהוא צליח בזה? זה בדיוק מה שכתוב בגמרא. שרבי אלעזר בן פדת הוא בחור ישיבה טוב, הוא ילד טוב בירושלים. כל דבר שהוא אומר, כן, אתה צודק, אני מביא ראיה שאתה צודק, ורבי יוחנן יוצא מדעתו. אתה כמו ריש לקיש? ריש לקיש הוא פושע. ריש לקיש הוא תוקף אותי. ומה היה התגובה של רבי יוחנן? זה הסיבה שהוא אהב אותו. ממש מהפגישה הראשונה הוא אמר לו, חילך להראיתה. אגב, אני חושב, כשרבי יוחנן אמר לו שהגזלן יודע את העבודה שלו, להסתור ולסתור יודע, שמצידו זה היה מחמאה. זה היה דבר, הוא חשב שזה הדבר הכי טוב בעולם. יפה. זה תשובה מאהבה. סליחה, אפילו לא תשובה מאהבה, זה תשובה. רב יוחנן, אם תסתכלו במקור 10, רב יוחנן, איפה שיש קו מתחת, זה ירושלמי, אמר רבי יוחנן, ולא עוד, אלא כל עבירות שעשה, היא נחשבות לו כזכויות. רבי יוחנן סובר שבן אדם שעושה תשובה, הופך את העבר, הופך את זה לזכויות. אגב, אין לו את האהבה וירה וזה, רק יש ושוגע זכויות. רבי יוחנן הבין, או מצידו, מה זה תשובה? תשובה שאתה לוקח את הכוחות שלך, ותשתמש בזה לדבר טוב. ככה הוא סובר, הוא אמר את זה מההתחלה. העניין היא שריש לקיש, שהוא היה בעל תשובה, זה לא כל כך פשוט. תיאוריה זה תיאוריה, אבל בחיים. ואני אגיד עכשיו משפט שלדעתי מאוד אמיתי. מאוד אמיתי. ריש לקיש, הוא הסתכל על העבר שלו, הוא התבייש. הוא הסתכל על הכוחות שלו, בהתחלה הוא התבייש. ולא היה לו כוחות לקפוץ לשם ובחזרה. זהו, אז רבי יוחנן אומר, תשתמש בעבר, ויש לקיש קצת מתבייש בעבר. ופה אנחנו ממש רואים את השלבים. בסופו של דבר, מה קרה? ויש לקיש מגיע לזה, הוא תוקף, והוא תקף, ורבי יוחנן אוהב אותו בגלל זה. אז לדעתי, רבי יוחנן אף פעם לא רצה לבייש אותו. להפך, הוא חשב שמה שהוא אומר עכשיו זה דבר הכי חיובי, כן. אסטרטגיה מצוינת. את חושבת שזה עובד? תכלס, זה עובד? בסדר. אגב, בן אדם שאומר, אכתב שוב, לא כתוב שאסור לעשות את זה, כתוב... לא, זה לא מה שכתוב אפילו. כתוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. הרמב״ם בפרש משמעיות ביומא אומר שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לו. אין לו סייטא דשמיא. זה הרמב״ם שאהבת. הרמב״ם אומר משפט כל כך מעניינת, שבן אדם יכול לעשות תשובה, יכול לעשות תשובה. מה הוא צריך לעשות תשובה? הוא צריך לעשות תשובה לא רק על מעשים שהוא עושה, גם כן על הציניות שלו. הוא צריך לעשות תשובה על זה שהוא אמר, שאני אכתב ואני אשוב. ומה כתוב שם שקדוש ברוך הוא לא עוזר לו? אין לו סייטא דשמיא. הוא בכל זאת יכול לעשות תשובה? כן. יהיה יותר קשה. לפי הרמב״ם זה לא בלתי... לפי הרמב״ם, אני אגיד לך בדיוק. הוא יגיע לבית כנסת, והוא יראה בחורה מאוד מאוד יפה, יושבת שם בעזרת נשים. והוא רוצה להתפלל, הגיע הזמן להתפלל, והוא רק מסתכל על הבחורה. אין לו סייטא דשמיא. לא, אני אומר את זה ברצינות. שלעשות תשובה צריכים קצת עזרה מן השמיים. ובלי זה, זה יותר קשה. אז מה הוא צריך לעשות? לא, אני אעשה תשובה עכשיו. גם על השטויות שלי, נכון. זה רעיון באמת אמיתי, וזה מה שרבי יוחנן התכוון, וזה גם כן בסופו של דבר מה שריש לקיש הבין, למרות שלדעתי אולי יכול להיות הבדל בין רבי יוחנן וריש לקיש. אני חיפשתי ומצאתי גמרא שלדעתי זה הכי מעניין לגבי הריש לקיש אבל תשובה. והאמת היא, את השיעור הזה אני עברתי כבר לפני הרבה 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 שנים, אבל כל זמן יש קצת שיפור פה ושם. ולפני שמצאתי את הגמרא הזה, זה מקור 12, לפני שמצאתי את הגמרא הזו, הייתי פשוט ממציא. משהו דומה לזה, אבל האמת היא שהמציאות הרבה יותר טוב מן הדמיון שלי. מה שכתוב פה. רב איסי הצטייד בספסופה. מה פירושו? היה רב אחד בשם רב איסי, חטפו אותו. חמאס, חיזבאללה, ספסופה, זה השם של... כן, לחו אותו. אומר רבי יוחנן יכרוך המת בסדינו. תכין את התכריכים, זהו. כשקבוצה כזה, זה מקור 12, כאשר קבוצה כזו לקח את בן אדם, זהו, אין לנו מה לעשות. זהו, אי אפשר. תקשיבו עכשיו. כמו שאמרתי, זה כל כך יפה. אמר רבי שמעון בן לקיש, עד דאנה קטיל ואנה מתקטל. או אני הרוג אותם, או הם צריכים להרוג אותי. נכון. מה ההבדל פה בין רבי יוחנן לריש לקיש? רואים את זה. מה רבי יוחנן אמר? אוי ויי, חטפו אותו, אז צריכים להגיד תהילים, אבל זהו, אין מה לעשות.
כמו ביני ובין בעלי. הוא אומר, בואי ואבוי, זה כבר לא...
אם את אומרת על הבעלך, אז אני אקח כסף. אחרת השיר בחינם. לא, זה מרתק. רב יוחנן, שהוא הבחור ישיבה, שהוא זה שישב, והוא הבן תורה, והוא גדול הדור. ומה הוא אומר? הוא אומר, הם לחו אותו, זהו, אין מה לעשות. איך אפשר לעשות משהו? אין לו כוחות, איך אפשר לעשות משהו? ומה ריש לקיש אומר? Over my dead body. מה הוא אומר? מה הוא אומר? או אני הרוג אותם, או הם יצטרכו להרוג אותי. אגב, כשאני ראיתי את הגמרא, זהו, זה כל הילדות שלי. לא, 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 ילדות שלי, זה קלינט איסטווד. נכון, זה קלינט איסטווד שחזר בתשובה, והוא אמר בשבועה שאף פעם הוא לא ייגע בנשק שלו, ועכשיו הוא בן אדם פסיבי, איש של שלום, עד שקרה משהו. נכון, זה ממש סרט, זה סרט, מישהו, סליחה? בסדר. אנחנו צריכים לעשות סרט הריש לקיש. אני אומר לכם ברצינות.
מה שקרה עם המהגרים שם, עם הסינים, הסרט הזה,
לא? לא, 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 אבל זה ריש לקיש. ריש לקיש, אבל מה הוא עושה? אז הוא הולך בבית שלו, מרים את הבלטה, והוא מוצא את הסכין שלו, שהוא נשבע שאף פעם הוא לא ייקח את זה עוד פעם, והוא הולך לחפש אחרי החברה, את הליסטן, את החברה האלה. והוא מפחד? לא מפחד, להפך. אגב, המשך של גמר גם כן מעניין, זה לא מספיק, צריכים להמשיך. המשך, מה כתוב פה? אנא איזיל ומשזיב לי בחיילי. הוא הלך והוא לקח את
האזל
ופייסן, אבל מעמדה של כוח, הוא יגיע למסע ומתן איתם, מעמדה של כוח, ויבון עלי, והוא יחזיר אותו. אז עכשיו אני צריך לשאול שאלה. אני צריך לשאול שאלה. כאשר ריש לקיש הביא את רב איסי בחזרה, הביא אותו לקהילה, אין לי ספק שעשו מסיבה. ואמרו לחיים, ושערו, ונהנו, והכל. ואחרי כולם הולכו הביתה, וריש לקיש יושב לבד, מה הוא אומר? מה הוא אומר לעצמו? בוודאי זה היה היום, שוב, לדעתי, הכי משמעותי בחיים שלו, הגמרא פה שקראנו. הכי משמעותי.
אתה
בטח
יכול
לשמח. נכון, אבל לדעתי, עכשיו הוא אמר את המשפט, בדיוק. עכשיו הוא אמר...
בזכות זה שהוא היה פעם
כזה, עכשיו הוא צריך. נכון. עכשיו הוא הבין את יד השם. אילו הוא היה בחור ישיבה כל הזמן, רביסי, היה מת. הוא אומר, רק בגלל שהוא היה ליסטים, רק בגלל שהוא היה גנב וגזלן וכל היתר, שהיה לו את האומץ ואת הידע כדי לצאת ולהתחיל איתם. ובגלל זה הוא הציל חיים. זאת אומרת... שכשאני מסתכל עכשיו למפרע, כל הפשע שלו, באמת, עכשיו אני אומר, זה לא דמיון שלי, אמת, כל הפשע שלו, זה היה התשתית הרוחנית כדי להגיע לאן שהוא הגיע. בלי הפשע, הוא לא יגיע להציל חיים. ועכשיו הוא מבין שמה זה תשובה מאהבה, כשבן אדם מוכן להקריב את הכל למען השם, לפני כן, למה הוא הקריב את הכל? כדי לגנוב. בגלל שהוא ראה כסף הוא רצה, בן אדם שרצה לשודד, בחורה שרצה, אז הוא השתנה, הוא מקבל משהו. פה, תשובה מאהבה, הוא מבין שכל מה שהוא עשה לפני כן, שבאמת היו חטאים, אז עכשיו זה הפך את זה לזכויות. אבל שוב אני רואה שני שלבים פה. בשלב הראשון הוא לא היה מוכן לזה. בשלב הראשון הוא לא יכל לקפוץ, הוא מתבייש מן הכוחות שלו. השלב הראשון של תשובה שלו, הוא לא יכל לקפוץ. הוא אמר, בסדר, אני בן תורה עכשיו, אני לא יכול לעשות שטויות כאלה. אני כבר איזה מישהו אחר. השלב הראשון שלי הוא בעל תשובה, הוא אומר, זה אחר, זה לא אני, אני לא יכול, זה חיים אחרים, וזה מה שאת התכוון. אני גם כן מכיר בחור, לא רוצה להגיד את שמו, אבל הוא היה מפיק של כמה סרטים, הוא היה מפיק של גם כן... של במוזיקה ובאנגל. אחי, הוא אמר, עכשיו הוא רב, ומישהו יושב בתשובה, לא רוצה איזה תומעה, לא רוצה להתקרב לזה, זה מישהו אחר, זה הכל תמה, אני לא יכול. ואני הייתי אומר לו, להפך, בוא תיקח את כל הכוחות שלך, וכל השטויות שעשית לפני כן, ובוא עכשיו תשתמש בכלים האלה, כדי לעבוד את השם. כמו שאת אמרת, אני מסכים, אני חותם בכל מילה שאמרת. אבל מה אנחנו רואים פה? זה ריש לקיש, זה הסיפור של ריש לקיש. שריש לקיש בעצמו, הוא הגיע למצב של תשובה מאהבה, אבל היה שלב לפני כן. ויכול להיות שרב יוחנן שלא חי את כל זה, הוא אומר פשוט, חילך להראיתה, בסדר, תיקח את כל הכל. ורב יוחנן צודק בזה, שזה מה שהוא צריך לעשות. אבל תכלס, לעשות את זה, זה לא סתם משפט לזרוק על בן אדם. לעשות את זה, זה לא פשוט. כן.
אז אם היה לרשת מישהו מין רגע כזה של הערה,
אני חושב שזה, אני גם חשבתי שזה, זו שאלה מצוינת. בסוף השבוע זה השאלה, ואני חושב שזה יחוס את התקשורת ביניהם. אני חושב שבכל זאת זה מאוד 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 פגע בו, כשרב יוחנן זרק את המשפט ככה. תכלס, זה מה שהוא הפך להיות. תכלס זה נכון. תכלס, הוא הפך להיות הפושע בבית מדרש, מי שתוקף בבית המדרש, זה מה שהוא הפך להיות. וזה מה שרב יוחנן ראה, אז רב יוחנן, זה מה שאמרתי לפני, אני חושב כשאמר את המשפט הזה, זה לא היה שום דבר שלילי. הוא אמר את זה בצורה חיובית.
הנה, הוא יודע שפה השתמש בכוח.
נכון, אז בואו נסכם. נכון. אז בואו נסכם. קודם כל, חרטה, יש הרבה כוח בזה. תיזהרו איך שמשתמשים בזה. אפשר למחוק את הטוב, אפשר למחוק את הרע, אז בואו בעזרת השם, בואו נמחוק את כל הרע מזה. זה מסקנה ראשונה, זה שלב ראשון. דבר שני, שהתהליך הזה זה לא תהליך פשוטה. יש הרבה הרבה שלבים בתהליך. בן אדם יכול לדעת אינטלקטואלית שזה מה שאני צריך להגיע, אבל להגיע לזה זה לא פשוט. והרבה הרבה בעלי תשובה מסתכלים על העבר שלהם ופשוט רוצים לנתק מכל מה שעשו, וזה לוקח באמת גדלות הנפש כדי לקחת את כל העבירות באמת להשתמש בזה. זה יותר מעבירות, נכון, יפה, זה אפילו יותר מעבירות, נכון.
ולכן נראה לי, סליחה, אני אגיד,
כשבן אדם לוקח את כל הכוחות, הנפש וכל, ואז רואים בסופו של דבר שכל הדבר, כל דבר שלי שהוא עשה, עכשיו, כמו שאמרתי את ריש לקיש, זה התשתית הרוחנית כדי לעבוד את השם, אז זה עכשיו, כשאני מסתכל על הבן אדם בכלל, אז אני רואה את הדברים הטובים שהוא עשה, זה בגלל הרע שהוא עשה לפני כן, והדברים הטובים עכשיו הופך את הרע לפני כן לדבר חיובי, זה הופך את זה לזכויות. אז ככה אני פירשתי, אני מקווה, את כל גמרא, והמסקנה האחרון שלנו ש... נו, וואלה, בוא נעשה סרט. שנה טובה.